שעה היסטורית. הגברת ז'רמן דה סטאל. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על האישה המודרנית הראשונה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה אנחנו מדברים היום?
בסוף המאה ה-18, משפחה אחת הגר בפריס. הבעל הוא שוויצרי ממוצאו, הוא ז'אק ניקר, שר הכספים של צרפת.
צריך לומר, צרפת עכשיו כבר אחרי המהפכה.
כן, היא רפובליקה. בית אשתו, שהיא גם כן שוויצרית, אבל משוחררת לחלוטין, היא מנהלת סלון, ואני רוצה להגיד שלא יהיה שלום עם הערבים אם לא יהיה סלון בתל אביב.
מדוע?
מפני שהסלונים הכינו את דת הקהל לשינויים הגדולים של התקופה. ואם במקום להיות סלונים אנחנו עוללים, אז דרך אגב, בסלונים הספרותיים של המאה ה-18, הייתה מעט מאוד אוכל.
הייתה רק שתייה.
שתייה, אבל איזה שתייה?
שוקו.
שוקו ותה.
טוב, שוקו ותה הם שני ממריצים מצוינים.
מפני שהסלונים התאפשרו כאשר הפסיקו להשתכר. ואז שתו קקאו ותה וקפה במקום יין.
אז אתה ממליץ לנו לזנוח את ההשתכרות ואת הזלילה לטובת סלונים שבהם רק שותים, ובעיקר, הכי חשוב, מדברים.
זה חשוב מאוד, והאישה שאני רוצה לדבר עליה היום, היא מאוד מאוד מעניינת.
ביתם של הזוג שתיארת.
זה הבת ז'רמן דה סטאל. מה פתאום סטאל? הרי נקר זה.
הקדמת את שאלתי.
מפני שהייתה בעיה, כשהגיעה לפרקה, התחילו לדבר על הצורך להציע אותה. אבל הם היו שוויצרים, ההורים, פרוטסטנטים, ולא רצו בשום אופן שהבת תנסה לקתולי.
חלילה וחס.
מפני שחשבו שקתולי הם מושחתים, וגם מטומטמים. אבל איפה מוצאים פרוטסטנטים בצרפת, בתקופה, זה די לא קל. אז הסתכלו מסביב, והגיעו לכתובת בלתי צפויה, שגרירות שוודיה. מפני שהשגריר השוודי היה פרוטסטנטי. בנוסף לזה היה דיפלומט. ועל כן הוא היה מוגן על ידי החוקים הדיפלומטיים, וז'אק נקר, השר הכספים, לא התנגד לעובדה שביתו תנסה לשוודי, אמנם היא הייתה בת 20, והוא בן 37.
זה כמעט כפלה עם מגילה.
כן, אבל היא גם כאן לא התכוונה להיות נאמנה לו. ככה שהדברים הסתדרו. ונוסף לזה, אל נשכח שלז'אק נקר, היה מה שנקרא ארמון בשוויצריה, אם כי כשאני הייתי בארמון הזה, ראיתי שהוא דומה יותר לבית עיקרים,
כן, זה לא בדיוק ארמון. כשחושבים על ארמון, מיד עולות בנו קונוטציות של ארמון, מפואר, משהו מן האגדות. פה בתמונה שאתה מציג בפניי, זה נראה כמו אחוזה מרשימה, בית יפה, אבל לא ארמון ואפילו...
לא, אבל זה סגנון שוויצרי, כפי שאת רואה, כלומר שה... הרבה פחות, זה לא ורסאי.
לא, אבל זה רחב ידיים.
כן, היו לו כל מיני משרתים. הגברת דסטל, שאני מדבר עליה, היא נקראת דסטל מפני שבעלה, השוודיה, שמו היה סטל הולשטיין.
אז היא גם נקראה גברת סטל הולשטיין, לא?
כן, לא ספק.
אנחנו רק מקצרים את זה בשביל...
כן, אבל מה שכאן נפלא, זה היא סכסכה עם נפוליאון. וזה לא כל כך קל להיות דורשי בצרפת ולהילוב לסיסוי נפוליאון. אבל לצידה עמדו שני דברים. קודם כל, היא הייתה שוויצרית. שנית, היא הייתה אשתו של דיפלומט.
ונהנתה מאותה חסינות שהוא נהנה ממנה.
ונפוליאון התפוצץ.
אבל למה, למה הם הסתכסכו?
מפני שהיא הייתה רפובליקאית. והיא חשבה שנפוליאון הוא עריץ. בהתחלה היא תמכה בו, גנרל של הרפובליקה. ואחרי זה מה שקרה לאנשים רבים מאוד.
התפכחה.
הוא יגזב אותם.
אבל לפני שנמשיך ונבין בדיוק את האימות ביניהם, נדמה לי שצריך... להסביר באיזה שלב אנחנו נמצאים מבחינת השלטון הצרפתי. אמרת שצרפת היא רפובליקה, כלומר, נפוליאון עדיין לא הכתיר את עצמו כקיסר.
אבל ב-1797 הוא ירצה להיות קיסר, וכולם יסכימו, והוא יהיה קיסר. ואם כגנרלים רבים אמרו, סוף סוף הוא מקים משטר שפך נדמנו כדי להפיל.
אבל לפני שהכתיר את עצמו כקיסר, הוא כבר היה השליט בפועל.
כן, אבל אל תשכחי שאדם אחר, לא גברת סטל, אלא לודוויג פון בטהובן, הקדיש את הסימפוניה, האירויקה, לא פתאום כאשר בטהובן שמע שהוא הכריז על עצמו לקיסר, אז הוא חתך את המעטפה ששם הייתה הקדשה, וכתב במקום לגנרל בונפרטי המנסח, לזכרו של אדם גדול. אם הוא הפך לקיסר, הוא הפסיק להיות אדם גדול.
כי הוא הפסיק לשים את טובת הרפובליקה, שעד עכשיו לפחות כך זה נראה לעיני חוץ, הייתה לנגד עיניו, הוא הפסיק לשים אותה בראש סדר העדיפויות, והעמיד את עצמו, כמו שקורה לא אחת למנהיגים לצערנו.
כן, ויש מקרים רבים מאוד בהיסטוריה, כפי שאת אומרת לצערנו. אבל זה גם עושה אולי את ההיסטוריה מעניינת מאוד.
בזה אין ספק. אז הגברת דסטל מתחילה להתפכח מנפוליאון ומשאיפות הגדלות שלו, והיא יוצאת נגדו. איך היא עושה את זה?
קודם כל, היא מאוד פעילה. היא הייתה בסלון של אמא, על אמא, הגברת ניקל, אני רוצה להגיד שהייתה שוויצרית מאוד מאוד מוסרית, אבל היה לה מאהב אנגלי. כן. אנחנו ניכנס כאן בתחום של הרבה מאהבים, בניגוד לחוקי החתונה מוסר, אבל זה הוסיף המון לתרבות, אולי לא למוסר. אחרי שהיא ניסה לאותו שוודי, היא גברת סטל הולשטיין.
כן.
כתבה שני ספרים, דלפין, שזה רומן אפיסטולרי, זאת אומרת, רומן במכתבים. ושם הגיבורה דלפין שהופכת את צערה ואת מרירותה, שהיא לא מתקבלת כחברה כשווה מפני שהיא אישה.
שזה די מוקדם מבחינת רעיונות פמיניסטיים, נכון?
זה למעשה, אני רואה בגברת סטל, הפמיניסטית הראשונה.
ממש כך.
בדיוק. אבל כן, יש לייחס לה, אני מהרבה בחינות, אני מאוד מתלהב ממנה.
כי המהפכה הפמיניסטית היא משהו שמאפיין את תחילת המאה ה-20, פחות או יותר.
ואנשים שהייצאו במהפכה, שרצו להיות מהפמיניסטיות, דוקו באכזריות על ידי המהפכנים שכולם היו גברים.
הסופרג'יסטיות שלהן מיוחסת הבחורה בעניין הפמיניסטי, רק מגיעות גם כן, כמעט אבל יותר מ-100 שנה אחרי הגברת סטל.
את צודקת, אבל זאת התנועה המונית.
ברור.
שעה שגברת סטל הייתה אינדיבידואליסטית.
ברור, אבל צריך לציין כן. את העובדה שכבר בשלב כל כך מוקדם, צריך להזכיר, בצרפת הזכות ההצבעה לנשים הגיעה רק באמצע המאה ה-20, בשנות ה-50, זה בלתי נתפס.
אל תחזרי לי על זה, כי אני מעצמי גיבושה.
אבל דווקא במציאות הזו, העובדה שהגברת סטל, שבה אנחנו עוסקים, כותבת ספר שמעלה על נס רעיונות פמיניסטיים כאלה, תחושה של אישה מתוסכלת שלא מצליחה לבוא לידי ביטוי בחברה הגברית שבה היא חיה, זה דבר מדהים, יוצא דופן. ממש מקדימה את זמנה.
גברת סטל היא מעניינת מאוד מגם סיבות אחרות. תראי לעצמך שהאישה הזאת, שיש לה סלון בצואריס, כולם מדברים שם צרפתית, היא בשיא התהילה, מחליטה פתאום ללמוד גרמנית. ואני רוצה להגיד לך, הצברים של החמודים שלנו, שהם לוחמים נגד השפה האנגלית, מצליחים לנצח אותה, כי השפה האנגלית היא עלמה, בלונדית, תמימה. לעומת זה, השפה הגרמנית, אלוהים אדירים, וסבתא משוריינת עם כסדה של פלדיו. וכשגברת, כשעמוקה בתרבות צרפת, פתאום תחליט ללמוד גרמנית, כולם חשבו שהיא יצאה מדעתה. והיא מצאה אינטלקטואל גרמני, שלינג, שאחרי זה עשה את שמו גם בגרמניה, שהוא הסכים לא רק ללמד אותה גרמנית, אלא להילבות אליה במסע בגרמניה.
כלומר, היא לא רק לומדת את השפה הגרמנית, היא גם ממש נוסעת לשם.
היא נוסעת לשם. והיא ידעה שנפוליון לא יאהב את זה.
אגב, עם בעלה או שהיא לבד?
הבעל הוא הרי שגריר של שוודיה.
אז הוא לא יכול לנסוע לגרמניה.
בוודאי.
אז היא פשוט מטיילת לה בעולם.
הוא יכול לנסוע לשטוקהולם, אבל היא הייתה מעוניינת להימצא שם.
אבל המניע לנסיעה שלה הוא מטעמים תרבותיים? היא רוצה להיחשף לתרבות גרמניה או
הצרפתים המעטים שידעו שפות אחרות ידעו אנגלית. אבל גרמנית איש לא ידע. ואני רוצה להגיד לך, כשאני הייתי אלם בצרפת, בתלמיד, כל התלמידים האחרים מאוד מאוד רצו את חברתי, מפני שידעתי גרמנית, והמסכנים היו חייבים ללמוד גרמנית, הם לא הצליחו.
זה באמת שפה מאוד קשה.
זה מאוד קשה, בגלל שיש לה אפשרות לחבר מילים שקילומטרים ארוכים. ואז גברת סטל נוסעת לגרמניה, באותם התנאים ב-1804.
עם שלינג.
עם שלינג. הם מגיעים לכל המרכזים התרבותיים הגרמנים, לארפורט, ואחרי זה הם עושים את הכרתו של גוטה, של שילר, הכוכבים הגדולים של השפה הגרמנית. גברת סטל, שיודעת כבר גרמנית, מתלהבת, וכשהיא חוזרת לצרפת, היא כותבת ספר בשני כרכים נפלא, שנקרא על אודות גרמניה, דל אלמניה. והספר מצליח מאוד, המהדורה הראשונה יש לו 10,000 כרכים, נפוליאון נותן צו לא לתת לספר הזה להימכר, הוא מחרים את כל המהדורה הראשונה, 10,000 כרכים, ומשמיד אותם.
מדוע? כי היא כתבה או כי היא מהללת את גרמניה ואז הוא מרגיש שזו פגיעה בכבוד צרפת?
גם זה וגם זה. הוא שנא אותה. מפני שנפוליאון לא הבין, לא חשב בכלל, שיש לנשים זכויות. אמנם זה מכה איומה בשבילה, אבל משום מה האנגלים השיגו את כתב היד והתפיסו את זה בלונדון, והמבריחים הביאו את זה לצרפת מלונדון, ככה שהספר על גרמניה, אבל זה, לפי דעתי, זה פרק נפלא בתולדות האינטליגנציה ההומנית.
זה גם מראה שאי אפשר לעצור את הרוח, אפשר לאסור על פרסום הספר, אבל בסופו של דבר הרעיונות מוצאים את דרכם חזרה.
ואני רוצה להגיד לך שגברת דסטל, אם כהייתה נשואה למר דסטל, לא שמרה עד כדי כך על נאמנות.
זהו, רציתי קודם כל לשאול לגבי שלינג.
שלינג אי אפשר לדעת, אבל יש מקרים אחרים שכן אפשר לדעת. למשל, היה שוויסרי אחר, שחי בצרפת והיה חבר בפרלמנט, בנז'מין קונסטן, שהוא, לפי דעתי, הוא הוגה רעיונות מאוד... מקורי, הוא מסביר למשל שאנחנו מכירים את הגיבורים של התרבות הרומית, קיקרו, כל אלה, והוא אומר, יש הבדל יסודי בין התרבות העתיקה לבין התרבות שלנו, מפני שההבדל הזה זה בכמות התושבים. ברומא הפוליטיקאים ניזונו על ידי עבדים. היום יש מיליונים של תושבים, אין עבדים. על כן אנחנו חייבים להסתפק בזה שנציגינו ילחמו בפרלמנט, ואנשים יהיו פטורים מלעסוק בפוליטיקה.
כלומר, אי אפשר בחברה מודרנית לדבר על אזרחות פעילה, דמוקרטיה חד-חד ערכית כזו, שכל האזרחים נוטלים חלק פעיל בשלטון, אלא מחויבים להסתפק בדמוקרטיה ייצוגית.
כן, ואני רוצה להגיד עכשיו, בדמה קונסטן, השפיע מאוד עליה, על גברת דסטל, עד כדי כך שהילד השלישי שלה היה שלו.
זו בהחלט השפעה עמוקה. חשבתי אולי שהיא קראה לילד על שמו, אבל זה אפילו קשר יותר הדוק.
לא, בדיוק מה שאמרתי, וכולם קיבלו את זה, מפני שהחברה באותה תקופה הייתה מאוד מטרנית.
כולם, כולל הבעל, דסטל?
הבעל הסבירו לו שהוא... נכנס לכל העסק הזה כדי לתת לה הגנה דיפלומטית. ויותר...
אז ממש היה עסקי במובן הזה?
אבל הילד הראשון היה גם של בעלה.
גם של בעלה.
כן.
אני מקווה שגם שלה, ולא שיש לך רעיונות לשותפים נוספים.
ומאוד מעניין שגברת דסטל, אחרי שהגיעה לגיל 50, החליטה ליהנות גם כמאהבה. ומצא קצין שוויצרי צעיר, ונישא לו.
נישא לו, כלומר דסטל בעלה כבר מת, אני מניחה.
כן, ונישא לו, ודרך אגב, האיש הזה היה מאוד נאמן לה, זה מאוד מעניין. ההבדל בגיל היה כ-20 שנה, בינה לבינו.
טוב, זו כנראה הייתה אהבה.
אבל, אחרי שהיא מתה, הוא אהב אותה. וכמה חודשים אחרי מותה, גם הוא מת. משחפת, כי פשוט
לא נותרו בו כוחות.
רוח החיים עזב אותו.
וממנו היו לילדים, או שבגיל 50 בעצם כבר
לא, לא,
מיותר לשאול?
בסך הכל היו 3 ילדים, ודרך אגב, ילדים עשו קריירה, ניסו להצילים גדולים, ועד היום המשפחה קיימת. נפוליאון רדף אותה, וכל פעם הוא הודיע שאסור לה לגור ליותר מ-40 קילומטר בפריס.
כלומר, הוא רצה להרחיק אותה ממוקד הכוח.
הוא לא יכול לאסור אותה מפני שבעלה היה דיפלומט שוודי.
היא נהנתה אגב מהחסינות גם אחרי מותו של הבעל?
כן, מפני שזו הייתה אלמנתו, על כן הזכויות שלו עברו עליה. אבל היא השיבה לו, אם אתה, אדוני הקיסר, לא נתן לי לגור בצרפת, אני אסע באירופה. והיו אחרי הנסיעה בגרמניה, המשיכה לנסוע, והנסיעה הגדולה האחרונה שלה הגיעה עד לפולין, מפולין הגיעה לשוודיה, משוודיה הגיעה לאנגליה, אל תשכחי שאנגליה במצב מלחמה עם צרפת, והיא התקבלה בסבר פנים יפות בהתלהבות בלונדון, ואנגלי מאוד מצטיין, לורד ביירון, בא אליה והם הקימו קשר ידידות שהחזיקה מעמד. הוא העריך אותה, היא העריכה אותו, היא ידעה שהוא משורר גדול, והוא ידע שהיא אשת מעשים, הוגה, ולמעשה האישה המתקדמת הראשונה.
אבל אם היא מבקרת באנגליה בזמן שאנגליה מצויה במלחמה עם צרפת, נפוליאון לא יכול להאשים אותה בבגידה?
אבל היא לא צרפתייה, היא שוודית.
ברור.
כן, אני חושב שהיא מאוד נהנתה מן המשחק הזה. כל אירופה הייתה בוכה ותוהה איך האישה הזאת עולה להתגרות בנפוליאון הגדול, והוא חסר אונים.
שזה מאוד נחמד באמת.
כן, זה לפי דעתי פנטסטי.
הוא לא ניסה, אבל אני לא יודעת מה היו השיטות שלו, אבל אנחנו יודעים שמנהיגים גדולים בהיסטוריה ניסו לפעמים גם להתנקם או לנטרל את גורמי ההתנגדות אליהם בשיטות שאינן בדיוק הומניות. כן, הוא לא ניסה לחסל אותה, לפגוע בה.
הוא לא היה מעוניין להיכנס במלחמה עם שוודיה. אבל כן הוא היה חייב לשמור את הצרה הצרורה הזאת, אצלו באימפריה, ולא, וזה לפי דעתי, אני לא אומר שזה קיצר את חייו של נפוליאון, אבל זה המקרה היחידי שמישהו מתגרה בו, או מישהו מתגרה בו, והוא חסר אונים. ונפוליאון היה מאוד לא פמיניסט. הוא היה מאוד מסורתי, והיה קורסיקני, ועל כן הוא חשב שאישה מקומה במטבח, אפילו לא בסלון. הוא לא אהב סלונים. דרך אגב, נפוליאון היה אוכל בארוחת החגיגיות ביותר, לא יותר מרבע שעה או 20 רגעים. כל האורחים נשארו ליד השולחן, הוא קם ואמר, אני אישי עבודה, שלום, והלך.
איש עבודה?
כן.
הם נפגשו אי פעם? היה ביניהם אימות פנים אל פנים?
כשהיו קבלות פנים, והשגרים הגיעו שם, שגריר שוודי גם כן הגיע, יחד עם אשתו, שהייתה גברת אסטל.
שזה ודאי היה מעמד מאוד לא נעים, לשני הצדדים.
לא, היא הייתה...
היא נהנתה מכל העניין,
אתה אומר. ידע שהיא מוגנת. היא הסתכנה, מפני שאומנם נפוליאון שומר על השירות הדיפלומטי, ולא רוצה לעשות שערדיה בינלאומית, אבל יכול להיות שגם עצבים שלא יעמדו בו, בעיקר שהוא הקיסר הגדול, אישה אחת קטנה עומדת במולה ולועגת לו. זה מה שהוא יוצא מן הכלל.
תיארת שני ספרים שלה, דלפין ועלדות גרמניה.
קורין.
קורין עוד לא שמענו.
קורין זה נקרא קורין או איטליה, זה השם שלה. זה, הפעם זה לא רומן אפיסטולרי, לא במכתבים.
כן.
הרומן מדבר על אישה, עד קורין, איטלקיה. משום מה היא העבירה את העלילה באיטליה, ששם לפי דעתה הגברים הם עוד יותר מדקים. מבצרפת.
יותר מדכאים.
כן.
למה?
איטליה, קתולית.
ברור.
כן.
אגב, הסלונים הצרפתיים שנשלטו על ידי נשים, צריך לומר,
כן.
היו דוגמאות לכך גם במדינות אחרות, או שצרפת הייתה היחידה בהקשר הזה?
ניסו לחכות את הצרפתים, ואני מאוד מקווה שהישראלים גם כן יתחילו לחכות אותם.
כן, את זה כבר רשמנו לפנינו.
כן, אולי השידור הזה יכול לשכנע את הציבור.
אני בטוחה שכבר עכשיו בעודנו משוחחים מתארגנות עשרות קבוצות סלונים ברחבי הארץ.
אבל בלי זלילה.
בלי זלילה ובלי שתייה לשוחרה, רק תה ושוקו. רשמנו את המתכון.
וגם קפה.
וגם קפה אפשר.
בכל מקרה... אני רוצה להזכיר תופעה פוליטית, תרבותית, אירופאית. רק כאשר הופיעו המשקעות הללו מן המזרח, הפסיקו לשתות יין. וכל עוד שתו יין, לא יכלו לקיים סלון. הנה כולם היו שיקורים.
בוא נחזור לקורין.
כן.
אז העלילה מתרחשת באיטליה, אתה אומר.
כן.
מה קורה שם?
אישה אחת רוצה להיות עצמאית, היא נתקלת באי-הבנה.
שוב, כמו בדלפין.
כן, אחרי זה יש גם פרשה מאוד מעניינת. היא נוסעת לאנגליה. ופתאום אנגליה, שהייתה בעמדי הסופטים, הדוגמה המבריקה של מונרכיה קונסטיטוציונית, מופיע אצל גברת סטל כמדינה קטנונית, דתית, מדכה, וזה עשה רושם מאוד גדול, מפני שהיא הרסה את האידיאל האנגלי, שכל הפוליטיקאים הצרפתים אמרו, אמנם נפוליאון לא בסדר, אבל יש לנו דוגמה בעבר לתעלה האנגלית בלונדון, מונרכיה קונסטיטוציונית. אז הספר של גברת סטל אמרה, קונסטיטוציונית, קונסטיטוציונית, אבל המנהגים האנגליים, הם מדקים, הם דתיים, הם צרי מוח, הם בכלל לא דוגמה. בזה, לפי דתי, היא הרסה אידיאל מסוים, ונתנה לצופתים אפשרות להגות בעצמם מה השיטה הטובה ביותר.
אבל כשהיא מדברת על השיטות הדקעניות האנגליות, היא מתייחסת אך ורק כלפי נשים או בכלל?
מה שמעניין אותה זה האישה. מה שהייתה צעירה מאוד, היא הייתה בולעת את הסופרים שהכינו את המהפכה. והסופרים הללו לא שמו לב לאישה. כלומר, היא חיפשה פמיניזם שלא מצאה. למעשה, היא עצרה את זה. כלומר, על כן היא חשובה כל כך. מפני שהבינה שבעיית האישה היא בעיה של הציביליזציה כולה. והחברה לא יכולה להיות מאושרת. ולא פותרת את הבעיה הזאת. בגלל זה נפוליאון שנא אותה, וגם אנשים אחרים שנאו אותה. Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont Mes dents trop bien rangées, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous? Que voulez-vous de moi? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un, et quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer.
אין ספק שהיא הייתה אינטלקטואלית, אבל היא הייתה גם משכילה, כלומר היא קיבלה חינוך אקדמי, פורמלי?
קודם כל היא ידעה את ז'אן ז'אק רוסו בעל פה, וכאן פרט מאוד מעניין. ז'אן ז'אק רוסו היה שוויצרי, וגם היא הייתה שוויצרית. ואותו אדם שאני הזכרתי בז'אמה קונסטן, הידיד שלה, ואף של ילדה.
ילדה השלישי.
השלישי היה גם כשוויצרי. היא הייתה מאוד קשורה לאביה. והאל של אביה היה מונטסקיה, הספר רוח החוקים.
אולי רק נזכיר את העיקרים בהגותו של מונטסקיה, מעבר להפרדת הרשויות.
הפרדת הרשויות, והדוגמה האנגלית, והדוגמה העתיקה, הוא לא תפס מה שבזמן קונסטן גילה, שהיה הבדל עצום דמוגרפי,
כן.
מן העולם העתיק לעולם המודרני, אבל כן, הדוגמאות של העולם העתיק אינם מתאימות בשום אופן לעולם המודרני.
אבל העקרונות הבסיסיים של רעיונות כן. מונטסקיה עד היום תקפים בכל העולם.
לא ספק, ואני אמרתי שאביה, ניקר, היה מעריץ של מונטסקיה, אבל היא גם העריצה ז'אן ז'אק רוסו. ז'אן ז'אק רוסו הוא מהפכן.
והזכרת קודם גם הוא שוויצרי, כמוה.
כן, עוד משהו מעניין מאוד, ואני רוצה לציין את זה, מפני שזה ימלא את הענוג אוהבי התרבות הצרפתית. השוויצרים כידוע מחולקים לדוברי צרפתית, דוברי גרמנית, דוברי איטלקית.
כן.
אבל רק דוברי הצרפתית, הם הגיעו לנצח. ועדיין אני ממתין במתח גדול שסוף סוף יופיע שוויצרי דובר גרמנית.
אוי, פרופסור, מה נעשה עם החיבור העמוק שלך הזה לתרבות צרפת? אנחנו כל הזמן מפלים.
אני מוכן, אני...
כן, אני חש שנימה של ציניות או אירוניה בכולך.
מדוע השפה? אני אוהב גרמנית, שפה מאוד יפה.
אבל ובכל זאת אתה מקפיד לציין שכל השוויצרים שקנו להם מעמד בתרבות היו דוברי צרפתית, שלא נטעה.
אבל כאשר המשטרה הפשיסטית עשרה אותי, אני הצלחתי להכניס בכיס שלי מהדורת כיס של גוטה, וזה החזיק אותי שנתיים וחצי בכלא.
ולכן אנחנו שומרים מקום נכבד גם לגרמנים.
בדיוק.
נחזור לז'אן ז'אק רוסו ומונטסקיה, והגברת דסטל, אז איך היא מיישבת בין...
היא לא מיישבת. ואביה, דרך אגב, שהיה חריף מאוד, והוא היה גם מר נפש, מפני שהמהפכה הצרפתית גירשה אותו.
למה?
מפני שהוא שירת את המלוכה, ואחרי זה הוא היה נאלץ לגור בבקתה העלובה הזאת, שאת רואה אותה פה, ההרמון שלו
כן, אני כבר אומרת, זה לא ארמון מפואר, אבל גם לא הייתי מכנה אותה בקטע עלובה. אני לא הייתי מתנגדת להתגורר בבית רחב הידיים הזה.
היו 50 חדרים. שם, מה תשים 50 חדרים?
אני לא אעשה, אבל מצד שני, אני גם לא אכנה בית בין 50 חדרים בקטע עלובה.
לא, אני... המראה הקיצוני הוא לא כל כך הרמוני, כפי שאנחנו רגילים.
אז הוא היה ממורמר על כך שמעמדו נפגע כתוצאה מהמהפכה הצרפתית.
כן.
והיא כמובן הייתה מתומכיה הגדולים של המהפכה.
היא הייתה קודם כל תומכיה הגדולים של אביה. והיא מאוד אהבה אותו, והעריכה אותו. אם כי הוא אמר לה שאי אפשר להרבב את מונטסקיה עם ז'אן ז'אק רוסו, כפי שאת רוצה, זה שני דברים שונים לחלוטין. והיא בקושי הסכימה, אם כי הלהט שלה בא מז'אן ז'אק רוסו. היא הייתה פרו-מהפכה. ורק כאשר הטרור, אז היא הפכה מיעקובינית לג'ירונזיסטית, כלומר לחלק היותר מתון של המהפכנים.
אז זהו, הזכרת כאן שלושה מושגים שנדמה לי שכדאי להבהיר אותם. קודם כל, הטרור.
הטרור זה היה הפוליטיקה שהונהגה על ידי רובספייר ובעלי בריתו.
בזמן המהפכה הצרפתית.
כן, כדי להשמיד באופן פיזי את כל מתנגדי המהפכה, וגם אלה... שלא היו ממש מתנגדי מהפכה, אלא הדו את מתנגדי המהפכה.
כלומר, זו הייתה תקופה עקובה מדם, שבה רבים, לא רק מאנשי האצולה והמלוכה, הוצאו להורג, אלא גם מי שנחשד בהתנגדות לרעיונות המהפכה.
הייתי שכחי שבצרפת הייתה אצולת החרב, שהיו אצילים, ואצולת הגלימה, שהיו עורכי דין, משפטנים. המשפטנים קיבלו את המהפכה, בספר פרי ביפות, כי הם קיוו שנגיע למצב הדומה לאנגליה. כאשר הבורבונים חזרו, כלומר, לואי ה-18 ושארל העשירי, הם ניסו לבנות משהו דומה לאנגליה, אם כי הם הגזימו, למשל, הם הביאו חוק שהוציא את גברת סטל מכליה, והחוק הזה קבע שמי שפוגע בלחם הפנים הנשמר בכנסיות, דינו מוות. איש לא הוצא להורג, אבל החוק הזה כל כך גואלי, כל כך הוציא אותה מן הכלים, שאמרה שהחוק הזה מוריד אותנו לשפל ימי הביניים.
אבל כאן אתה כבר קופץ קדימה, אנחנו תיארנו את תקופת הטרור, הטרור הגדול.
כן.
והזכרת עוד שני מושגים שנדמה לי שכדאי להסביר, כדי שהדברים יהיו ברורים. קודם כל, היא הייתה יעקובינית בהתחלה.
היא הייתה יעקובינית, זאת אומרת, העשייה הקיצונית של המהפכה הצרפתית, הזאת שתחת רובספייר הגיעה לשלטון, אבל כאשר הגיעה לשלטון, והיא פתחה בטרור המחריד הזה, שפגע בהרבה אנשים שלא היו בכלל אויבי המהפכה.
אז הגברת דסטל שינתה עמדה.
בדיוק, ואמרה שהז'ירונדיסטים, זאת אומרת, אלה שהיו נציגי דרום צרפת בשפה המהפכנית, והיו יותר מתונים, הם הטובים, ויש הלכת בדרכם. ואפשר להגיד שהדעה הזאת של גברת דסטל השתמרה עד עצם היום הזה, שאמרו שהחלק הטוב של המהפכה הצרפתית, כלומר, השירונדיסטים הם אלה המתונים והרציונליסטים שאפשר ללכת בדרכם. La trois cents ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La croix sans ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La croix sans ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours.
והזכרנו בתחילת השיחה את האימותים החוזרים ונשנים שלה עם נפוליון.
כן.
כשיעלו הבורבונים, היא תהיה כבר בקשר יותר טוב עם השלטון?
היא תמות ב-1817. זאת אומרת, רק שנתיים אחרי עליית הבורבונים, והם לא הספיקו, היא כבר הייתה חולה ויצאה מן הזירה, אבל ספרים שלה, הם הודפסו באלפי עותקים, והיא הפכה אחרי מותה, עוד יותר פופולרית ידועה בימי חייה.
איך התקבל מותה בציבור הפריזאי?
לפי דעתי, שמה רק הלך לפניה וגדל. והיום רואים בעמוד התווך של ההשכלה הצרפתית, תרגום ההשכלה לשפת המעשים, ותרגום ההשכלה לשפת הנשים. וזה היה החלק הגדול שלה. למעשה היא המציאה את האישה. היא המציאה את האישה כנושא לפוליטיקה, נושא לסוציולוגיה, נושא לוויכוח בין המינים, והיא קודם כל הפגינה בוס טוטלי למשפטים הקדומים. אחרי הפרטים היו פחות או יותר לדוגמה, כי הקתולים אמרו שזה הם לשמצה, אבל לא היה אכפת לה מה חושבים, וזה היופי שלה, הכוח העצום להאמין בה ובמעשיה. והיא אמרה, אמנם אני לא דוגמה לעולם, אבל העולם יכול ללמוד ממני.
היו גם סממנים חיצוניים שבהם היא הביעה את המרד שלה במוסכמות הידועות, התרבותיות של הפער בין גברים לנשים?
היא הייתה לבושה כפי שחייבים להיות. היא לא הופיעה בבגדים אחרים, אבל בבית, בקופה, באותו, היא הייתה מתלבשת כמו יקרה שוויצרית, ובשלה לא כמו גברת פריזאית של הסלונים המסיפותיים.
כלומר, בביתה שלה היא מעשה בגינונים והגינדורים הצרפתיים.
היא ראתה בגינונים הללו נשק. אני לא אתקבל בחברה אם אני לא אשחק לפי הכללים שלה.
כן.
אבל כן, היא גם הצליחה להלהיב אנשים. היא אמרה שהנוף היפה ביותר בעולם זה לא בשוויצריה, אם כן היא שוויצרית, אלא באותו רחוב בפריס, ששם אני מתגוררת.
היא אגב ניהלה גם סלונים בעצמה?
בהחלט.
כמו שאימא שלה?
בהחלט, בהחלט. ולהיות בסלון שלה, אתה חייב להיות מוזמן ולהתקבל לידי אחרים. אבל מה שמעניין זה שהעיתונות הייתה מכסה את השיחות בסלונים, לא בצורה גלויה. היא לא יכלה לציין בני אדם, אבל היא יכלה להדגיש את המחשבות ואת התזות שהעלו. וזה היה למעשה העיתונות, אותה תקופה, היה בית ספר לפוליטיקה.
מי צרח את העיתונות של אותה תקופה? כמה זה היה רחב? כלומר, כמה פשוטי העם נחשפו גם לעיתונות הזו, או שזה משהו שנגע בעיקר לאינטלקטואלים?
זה נכון שהמוני העם לא ידעו לקרוא, אבל עם המהפכה, אל תשכחי שהמהפכה, היא זאת אשר קבעה את החינוך החובה מגיל 7. ככה שבימי גברת סטל, חלק של העם שידע לקרוא התחיל לגדול, אבל כן הציבור שלה הפך ותפך במשך חייה, ובעיקר אחרי מותה, היא הפכה להיות גיבורה של מיליוני אנשים.
מה לגבי ילדיה? אמרת קודם שהם התחתנו והקימו בעצמם משפחות לתפארת. הם המשיכו אבל את דרכה האינטלקטואלית?
לא, לא. הם נהנו מן המעמד שהקנתה להם, וחייהם הרגילים. אבל הצל שלה העיר על כל הדור הזה, ועד היום אנחנו רואים בה הלוחמת הראשונה, למעשה האישה המודרנית הראשונה.
אחריה היו ממשיכות דרך.
כן, אבל
אבל באותה תקופה או שהיה
לא,
פער?
לא, לא, לא. היה פער של 100 שנה, עד שהופיעו באנגליה הסופרג'יסטית, ובאה תנועה המונית לשוויון הזכויות של האישה.
איך אתה מסביר את הפער הזה?
פשוט הפחד. היא הייתה נועזת מדי. והיא, גם החיים שלה, אי אפשר לציין את הדוגמה של מוסר. ועל כן היא הייתה גם מפלצת.
מפלצת?
נפנסת, שהקתולים, הכמרים, נפנפו בה. אתם רוצים להיות כמו גברת סטל, הארורה הזאת, שהיום בגיהנום. תיזהרו.
לא היו כאלה שניסו אבל לחסום את דרכה באופן אקטיבי? היא בסך הכל מאיימת על סדרי החברה הנהוגים. אתה אומר, הקתולים הפכו אותה לדמות ידועה לשמצה.
עוד איך.
לא היו ניסיונות אקטיביים לפגוע בה, להתנקל לה?
לא, היא הייתה שוודית.
זה בסדר, זה מקנה לה חסינות פוליטית, חסינות מדינית. אי אפשר להכניס אותה לבית הכלא או לפגוע בחייה, אבל בציבור לא היו כאלה שראו בה את שורש כל הרע?
לא היו טרוריסטים. כי מפני שהיא הייתה גם מאוד פופולרית. ראו בה לוחמת בהי הידיעה לזכות האישה, וגם לא רק לאישה, גם בכלל לדמוקרטיה. על כן היא הייתה נרסת על ידי המונים, ואף טרוריסט לא נמצא אשר יפגע בה. אני רוצה להגיד לך שדבר מעניין מאוד, שהמדינה ששם הייתה מאוד פופולרית הייתה רוסיה.
רוסיה?
מפני שהיא הייתה עד כדי כך מפגרת.
רוסיה.
רוסיה,
לא,
כן.
לא גברת אסטל.
לא גברת אסטל. שגברת אסטל הופיעה בייצור לא מן העולם הזה.
רגע, היא הגיעה גם לרוסיה?
בנסיעתה האחרונה, כשנפוליאון באמת התחיל לאסור
עליה. לרדת
לחייה. כן. היא יצאה את הנסיעה הגדולה האחרונה שלה, מגרמניה לפולין, רוסיה, שוודיה, אנגליה. ואז ברוסיה, סוף סוף, כל האצילים הרוסים ידעו שפתית. הם קיבלו אותה בסבב פנים יפות. הם לא הבינו עד כדי כך, היא מתנגדת למה שקורה ברוסיה. העריצו אותה, והיא הייתה למעשה החלוצה הראשונה של הפמיניזם הרוסי. והם העריצו אותה גם כן בתור מבינסית, אבל בעיקר כצרפתיה, שבא ומביא את האור לרוסיה מפגרת.
אבל הצאר לא ראה בה איום?
הצאר לא אכפת היה לו. אל תשכחי שהיא הייתה כל הזמן מוגנת על ידי החסינות הדיפלומטית, כך שהצאר לא יכול להיגעת בה, לפגוע מפני שהיא...
לא, לא לפגוע, אבל אולי לאסור את כניסתה לרוסיה, כדי שלא תחדיר את הרעיונות המהפכניים גם...
אבל אז שהיא נכנסה לרוסיה, וסובבה ברוסיה, השר בקושי שמע על החדשות הללו, כי הדואר לא היה כל כך מעודכן באותה תקופה. פרט מעניין וציורי לפי דעתי היה, כאשר היא עברה מפולין לרוסיה, מרוסיה לשוודיה, היא החליטה ואמרה, בשום אופן לא אלמד שוודית. היה די קשה ללמוד גרמנית, זה מספיק לי.
אבל זה לא נבע מאיזו טינה שהיא שמרה על הבעל הראשון.
לא, חלילה, סוף סוף אל תשכחי.
שהוא נקרא את החסינות המדוברת. כן, אי אפשר לשכוח מרוב שאנחנו חוזרים לזה שוב ושוב.
וניסלה איזה עד תום.
אבל חוץ מגרמנית, היא לא ניסתה ללמוד עוד שפות?
ידעה אנגלית.
אנגלית.
כן. וצרפתיה לדעת גם אנגלית וגם צרפתית.
וגרמנית.
גרמנית, זה השיא.
היא נסעה לכל הטיולים האלה בגפה, הזכרת שבטיול הראשון לגרמניה שלינג ליווה אותה.
כן.
אבל עכשיו היא נוסעת לרוסיה, היא נוסעת לשוודיה.
היו כל הזמן משרתים ועוזרים, אותו קצין שוויצרי, צעיר, שהוא יהיה בעלה האחרון, והוא ליווה אותה, והיא נהנתה מחברתו.
וילדיה לא התלוו אליה?
לא, הם נשארו בפריס, זה אחת שמירה של מחנכים, מחנכות, כסף היה לה סוף סוף. אל תשכחי שאביה היה מיליונר. אני לא אומר ששר כספים הופך מיליונר מיותו שר כספים, אבל
במקרה הזה זה מה שהיה.
במקרה היה, כן.
אבל הוא לא נחשד.
לא נחשד אף פעם, לא.
ממש בסוף התוכנית סיכמנו את פועלה של הגברת דסטל, אולי עוד מילה אחת, אם אתה מוכן, על מצבה של צרפת בתקופה שבה היא הולכת לעולמה. שושלת בורבון תופסת בחזרה את השלטון.
לזמן קצר. ב-1830 היא טופל על ידי אגף צעיר של המשפחה בית אורליאן, אשר תחזיק מעמד רק עד 1848, שתפרוץ המהפכה השנייה, אשר תיחנק על ידי נפוליאון השלישי, שקודם כל הוא ייבחר כנשיא, באותו נשיא הוא עשה בדיוק כמו שהדוד שלו עשה. מנשיא הוא הפך לקיסר,
כן.
ולמעשה, כפי שנפוליאון הראשון נגמר בקטסטרופה ובמפלה צבאית, נפוליאון השלישי עשה אותו דבר.
אז כמה שנים פחות או יותר ייקח לצרפת מפרוץ המהפכה הראשונה עד שתכונן באופן סופי הרפובליקה?
אני חושב שהרפובליקה השלישית, זאת שקמה ב-1870.
אחרי נפוליאון השלישי.
נפוליאון השלישי, ב-4 לספטמבר. אני תמיד הגשתי לא טוב בפריס, מפני שהרחוב מפואר מאוד נקרא 4 בספטמבר. סוף סוף זה הייתה תאריך המפלה המחרידה הזאת. למה לקרוא לה? כי הצרפתים העריכו פחות את המפלה, יותר את הרפובליקה, מרקן נתנו לרחוב הזה שם שהוא כל קודם משמעי.
אז זה תהליך שלקח משהו כמו 80 שנה.
כן, היסטוריה מתקדמת לאט.
אבל בסופו של דבר היא מגיעה לאנשהו.
ואני מקווה.
שעה היסטורית. הגברת ג'רמן דסטל. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על האישה המודרנית הראשונה. עורכת דרור שרון, ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן, ביצוע טכני בני יהודאי, עומר דונסקי, עמית אפטה וטל יוגב. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את לודוויג ון בטהובן, פרדריק שופן ואריק סאטי, וכן שירים בביצוע אדית פיאף, ז'וליאט גרקו וג'יין בירקין.